אנחנו היום ביום האחרון בשנה. זה מרגש, צריך לחזור בתשובה, לעשות סיכום של כל השנה, לחזור בתשובה משמחה. מה?
יש שני ימים כאלה?
שני ימים האחרונים בשנה, לא, יש ארבעה כאלה. יש ארבעה ראשי שנים, יש ארבעה ימים האחרונים בשנה. אומרים שחודש אלול זה כדי לחזור בתשובה מיראה, ו... חודש אדר לחזור בתשובה משמחה. אז זה תשובה משמחה. בכלל, אומרים, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה, שכל החודש יתרבה לשמחה. כמו שאף על פי שקריאת המגילה אינה יכולה לעבור את ט"ו, שנאמר ולא יעבור, אבל כל החודש כולו יש בו שמחה. וכאן ואילך השמחה עוד יותר גדולה, שמחת הגאולה של ניסן. ואנחנו ממשיכים בספר אורות, מת רבינו הגדול הרב קוק. בחלק הנקרא ישראל ותחייתו. בפסקה י"ב. כן, פסקה י"ב בעמוד כף זין. כן, קראנו כבר את החלק הראשון של הפסקה, אז נקרא את זה בזריזות, כיוון שהרבה זמן לא עסקנו בזה. הסקירה רואה את הכוח האלוהי החי ופועל בתואפות גבורותיו ורומות קודשו בכל מסיבות הטבע. כלומר, יש מי שמסתכל על מסיבות הטבע, יש מי שמסתכל על הכוח האלוהי הפועל בכל מסיבות הטבע, בכל הליכות רוחות האדם. כלומר, לא רק בטבע, אלא גם במחשבות בן אדם, רוחות האדם, זה הדתות, הפילוסופיות, התורה להבדיל. בכל סיבוכי המלחמות, בכל תוכני תעתוי האישים והעמים. כן? כלומר, אנחנו רואים גם דרך הפוליטיקה, דרך המלחמות, רואים בסופו של דבר כוח אלוהי חי ופועל. הסקירה הזאת, ההסתכלות הכוללת הזאת, היא מסדרת אור קדוש על מלוא כל העולם. זאת אומרת, היא מסדרת אור קדוש על מלוא כל העולם, זאת אומרת שיש התרגלות לראות את הקודש בכל. כן, ובכן, מה אתה אומר? כמה, מה?
כמה באמת אנחנו יכולים, נגיד, לראות את הפוליטיקה ואת מהלך העניינים? נגיד, לא של עם ישראל אולי יש התגלות יותר ברורה, אבל של כל העולם.
איך אפשר לראות בכל הפוליטיקה של כל העולם את יד השם? כן, נכון, נכון. אז כתוב, כשמלכויות מתגרות זו בזו, זאת אומרת שיש מלחמה בין עמים, במקום רחוק. כן, צפה לרגליו של משיח. כלומר, יש צורך של התבוננות. מה המשמעות של הדבר הזה? לא תמיד זה מאוד קל למצוא, אבל לפעמים זה כן. למשל, מלחמת העולם הראשונה. אם אתה עושה חשבון, הרגו את יורש העצר, פרנס פרדיננד בסרייבו, וזה עושה בלגן שלם, סרביה נכנסת למלחמה עם אוסטריה, ובקיצור, לא, יותר נכון, אוסטריה נגד סרביה, ויש משחק של בריתות, ואז רוסיה, אנגליה, צרפת, איטליה, כולם נכנסים לתוך העסק הזה, ויש מלחמה גדולה. ובשביל מה כל זה? בשביל שתהיה הצהרת בלפור. סופו של דבר, זה הביא את הצהרת בלפור. הרי מה הלקח של כל מלחמת העולם הראשונה? אם עושים מאזן כללי, לא יצא מזה משהו. מה שיצא מזה, זה מלחמת העולם השנייה. אבל הצהרת בלפור יצא מזה. כלומר, יש פה, בסופו של דבר, יד השם. אז לך תדע מה שקורה, אני יודע, בקוריאה וכל מיני מקומות כאלה. יש מן הסתם משמעות.
זה בעיקר במלחמה בעצם?
לא, זה שאלת על המלחמות.
זה שסין מארחת את האולימפיאדה ב-2008.
זה שסין מארחת את האולימפיאדה ב-2008. בוודאי. כי זה בעצם תורם למיזוג של התרבות. נכון? זאת אומרת שאפילו המזרח מקבל את ערכי התרבות של המזרח מקבל את ערכי התרבות של המערב. אז זה אומר שבעצם העמים מתאחדים. נו, העמים מתאחדים, יש לזה משמעויות, גם נגדנו בין היתר. אחד אומר, טוב, מי הסתם יש לזה משמעות? אתה תראה באולימפיאדה מה שיש.
אבל
זה
מסדרת אור קדוש ולא כל
העולם? מסדרת אור קדוש, זאת אומרת שהעולם מכוח הסקירה הזאת, כלומר מי שמתרגל לזכור באופן כזה, גורם בעצם סקירתו לסידור חדש של העולם. סידור באור של קודש. כן? יש תפיסה כזאת.
פעולה פועל אקטיבית כאילו בעולם?
כן, זו פעולה אקטיבית. תראה, יש פעולה שאדם פועל בידיים. יש אדם שפועל במוח. או בעיניים. כן, יש אפילו, היו אומרים פעם שמי שבת היענה לא דוגרת על ביצתה, אלא מסתכלת עליה. ושזה מה שגורם בסוף להתחממות הביצה והוא בוקע. אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל זה הרעיון. היא, לא, לפעמים יש מחשבות של אדם קדוש או מעשים של אדם קדוש, זה גם פועל שאנשים אחרים מתעלים. ראיתי פעם אחד מהחסידים, רבי דוב בריש מאושפיצין, בספר דברי צדיקים, מסביר מה זה ואת המטה הזה תיקח בידיך אשר תעשה בו את האותות. הוא אומר שהצדיקים עושים אותות על ידי ידיהם. תנועת האצבעות של הצדיק, כל העולם משתנה. אז זה אשר תעשה בידיך, אשר תעשה בו, ביד שלך, את האותות. לא זכינו. היא, הזכירה הזאת, מחברת את הנפש העולמית עם רוחה ונשמתה. יש פה הנחת יסוד מאחורי המשפט הזה, שיש לעולם נפש, ושיש לעולם רוח, ושיש לעולם נשמה. לא רק לאדם הפרטי, אלא למציאות כולה. באורות הקודש הרב אומר שצריך לדון את כל ההוויה כולה על פי פרט אחד ממנה. אם מצאנו בפרט אחד מן ההוויה, היינו באדם, נפש, רוח ונשמה, אין לנו סיבה שלא להניח שכך הוא בכללות ההוויה, שיש נפש, רוח ונשמה של העולם כולו. אז הסקירה האחדותית היא מסדרת אור קדוש, מחברת את נפש העולם עם רוחו ונשמתו. עכשיו, מה זה נפש העולם? שצריך לחבר עם הרוח והנשמה. הנפש זה אותו חלק של חיות שמאוחד עם הטבע. בסדר? הנפש, למשל, הנפש אוכלת, אוכל נפש. נפש כי תחטא, תמי נפש. חי השם אשר עשה לנו את הנפש הזאת. כלומר, הנפש זה אותו חלק שבהוויה שלנו, שמחובר אל הליכות הטבע. בסדר? אז הנפש הזאת, העולמית, הטבע של העולם, שהוא לכאורה מתנהג בדרכי הפקר, מה קרה? מה? נורא. טוב. על כל פנים, הנפש העולמית, שהיא מנהלת את העולם לכאורה בדרכי הפקר, הנפש העולמית באופן פנימי היא מחוברת על הכוונה האלוהית. זה נקרא לחבר את הנפש עם הרוח והנשמה. אבל מאגדת, עכשיו מסביר, את כל המפעל והמעשה המסותר בחגבי סלעים בסתרי מדרגות. זאת אומרת, יש הרבה דברים שנמצאים בחגבי הסלע. בסתר המדרגה. זה פסוק בשיר השירים, נכון? יונתי בחרבי הסלע, בסתר המדרגה. זאת אומרת שיש פעולות שנעשות במסתרים, בדרכים אפלות, דרך קנאה ושנאה ותחרות. אתה לא רואה שום חיבור. כן? אל כל הגלו... אז בכל זאת, דברים שנראים, איך אומרים, פוליטיקה מלוכלכת, הם מתחברים אל כל הגלוי ומופיע בפליות נוראות ביד חזקה ובזרוע נטויה. פעם היה אחד, תלמיד חכם גדול, רבי יצחק ניסים, הראשון לציון, עליו השלום. הוא הגיע לישיבת מרכז הרב ביום העצמאות, נתן שמה שיחה ואמר, דיבר על משהו, אמר, ולכל זה הגענו בזכות הפוליטיקה המלוכלכת. על ידי הפוליטיקה המלוכלכת. קם הרב צבי יהודה על רגליו ואמר, הפוליטיקה המלוכלכת הזאת היא הפוליטיקה של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה ככה הקדוש ברוך הוא פועל. הסקירה הכוללת היא מרוממת את מאגדת את כל המפעל והמעשה המסותר בחגבי סלעים וסתרי מדרגות אל כל הגלוי. והמופיע בפליות נוראות, כלומר, גם עם יציאת מצרים. יש קשר בין בעיות מה? אנחנו בעמוד קו זין. יש קשר בין תחכים קואליציונים ובין קריאת ים סוף. זה הכל באותה ההיסטוריה. כן. סקירה? מבט. מבט סוקר, מקיף. זה נקרא לזכור. כן. כן. השאלה שאתה שואל, האם האמירה של הרב סיודה אינה מחנכת לפסיביות, כי הרי ממילא הכל הוא רצונו של הקדוש ברוך הוא, זאת שאלה שאתה יכול לשאול גם בלי קשר לרב סיודה.
נכון.
זו שאלה בפני עצמה, זאת אומרת, האם בכלל צריך האדם לעשות משהו, הרי הקדוש ברוך הוא מלא עושה את הכל.
פה יש לנו עשרה.
לא, הוא לא אמר זה רצון, הוא אמר זה הפוליטיקה של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שם הקדוש ברוך הוא פועל. לא, מה שהרב סיודה רצה לומר, זה שאין לברוח מן העשייה הפוליטית. הרבה אנשים אומרים, תשמע, אני לא רוצה להתערב בפוליטיקה. לא, אני, זה מלוכלך מדי בשבילי. כן? אז על זה אומר, הרב סיודה, לא, להפך, תיכנס לפוליטיקה המלוכלכת, כי זה הפוליטיקה של הקדוש ברוך הוא. הרב סיודה התכוון הפוך מפסידיות.
כאשר מגדילים את זה כמשהו מלוכלך, אז אם אני נכנס למכות
תרובות,
זה בסדר גמור.
נכון.
אבל אם אני נכנס ואני יודע שאני
הולך להסתעב כמותם, מי אמר שתלך להסתעב כמותם? הרי זה בדיוק מה שעשה יעקב אבינו, שיקר ליצחק אבינו, וזה היה מתוך ישרות פנימית גדולה. נכון? כי הוא עשה את זה לא מתוך קטנות ותוך מידה רעה. הוא עשה את זה כי הוא ידע שזה הדרך לתקן את העולם. חייבים לשקר. לפעמים כן. איך אומרים? אם עיקש, תתעקש. אם נבר, תתברר. אם גבר, תמים, תתתמם. ואם עיקש, תתפתל. מה אתה רוצה? יש פסוקים ויש פסוקים. יש בתהילים, יש בספר שמואל, הבית נע שם.
אבל מה הכוונה
בעמוד? מה?
בפסוקים
שצטטת עכשיו. אמרתי, שאם אדם הוא ישר, אז מתנהגים איתו בישרות. אם אדם הוא עיקש, מתנהגים איתו בחוסר ישרות. זה היושר. מובן? זאת אומרת, זה חלק מהעניין. זאת אומרת, זה מתוך ההכרה של הצורך של תיקון העולם, מתוך אמונה גדולה בצדקת הדרך, הלך יעקב אבינו ושיקר. מובן? אז זה לא שהאדם מסתאב כמו הפוליטיקאים, להפך.
מי אמר שיעקב אבינו צודק? אולי יצחק
צדיק צדק ובחר יצחק? אולי יצחק אבינו צודק ולא יעקב. נכון. באמת, על פי השכל, אין לך אפשרות להכריע. אבל, הוכרע על ידי רוח הקודש של רבקה. לא פוסקים הלכה לפי רוח הקודש. כן? אבל ההלכה היא ששומעים לנביא. והיא הייתה נביאה. ואתה בני שמע בקולי לאכול לאשר אני מצווה. אם תיתן לי לגמור את המשפט, אני אוכל להתייחס. ואתה בני שמע בקולי לאשר אני מצווה אותך לכל רוח הקודש. איפה היה רוח הקודש לרבקה שאמר לה שצריך לגנוב את הברכה? ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך, ושני לאומים מעייך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. אז אם כן היא ידעה שעליה לפעול, על פי דברי הנביא, שאמר לה שרב יעבוד צעיר. מובן? ואז ממילא זה מעורר אולי שאלה נוספת. האם יצחק הוא לא נביא? תשובה, יצחק הוא נביא. אבל הוא לא קיבל את הנבואה הזאת שאומרת, רב יעבוד צעיר. מה רצה לשאול?
מה הטעם לדון
בזה?
מה אנחנו מנסים, אנחנו מקבלים את התורה ומבינים אותה, ומנסים לפעול על פי מה שהיא מוראה לנו. לא מנסים להבין את מה כאילו, את התורה ש...
לא מבין את החשיבה הזו, אנחנו מנסים
להבין את מה
שמאחורי
התורה, כי
התורה
אנחנו לא
נבין. לקח לי זמן להבין את השאלה. אתה מתכוון לומר שאתה לא מבין מדוע... מדוע הוא דן בכלל בשאלה מה הצדק של לקיחת הברכה על ידי יעקב?
התורה מהשמיים, עכשיו תבין מה שאתה, מה שהיא אומרת. מה אתה, מה אתה מלך לדע מה, מה, אם יעקב צדק, לא צדק, זה מה, זה חשבונות שלנו?
כן, זה שחשבון שלנו.
לא?
כן. יש עניין להבין מה שהתורה אומרת, אני לא מבין. כדי להבין מה שהתורה אומרת, אתה רוצה להבין את הסברה שהתורה מלמדת אותך דרך אמירתה. התורה אמרה שכך וכך עשה יעקב אבינו. שאלת השאלה, למה? התורה רוצה ללמד אותי משהו בזה, לא? לכן השאלה שלו לגיטימית. לא רק שהיא לגיטימית, אפילו היא רצויה, כי האדם מחויב להבין את מה שהתורה אומרת. טעמי המצווה, אני לא צריך להבין למה השם נתן לי מצווה פלונית.
אז לא מה שהתכוונתי. אני מקווה שצריך להבין להבין את התורה, אבל אפשר להתעסק בחשבונות, למה
לא?
לא. אני נוכח כזה, אתה לא תבין כלום, איך אתה יכול, מה, אתה צריך ממש להיות ריבונו של עולם בעצמך?
אני לא מבין אותך. יש שאלה שאסור לשאול?
לא.
לא, עזוב.
אבל יש שאלות שמגוחך לשאול אותן.
כל שאלה היא מגוחכת ביחס לתשובה. כי אם הייתי יודע מראש את התשובה, לא היה מקום לשאלה.
לא ביחס לתשובה, ביחס לשאלה עצמה, ביחס לזה ש...
בקיצור, אתה מתנגד לזה שהוא ישאל את השאלה שהוא שאל, ואני לא מתנגד, אז מה נעשה? זאת אומרת, אם היית נגיד נותן את השיעור עכשיו, ואז הוא שואל אותך, תגיד, איך זה שיצחק, אולי יצחק צודק ולא רבקה, אז אתה היית אומר, לא שואלים שאלה כזאת. נכון? ואני, לא יודע, פרייר כזה, מקבל כל השאלות. טוב, הלאה.
ידענו שאצלו לא משארים את המילים,
וואי. טוב, איפה היית? לא נורא. מאגדת את כל המפעל והמעשה המסותר בחגבי סלעים וסתרי מדרגות אל כל הגלוי והמופיע בפליאות נוראות ביד חזקה ובזרוע נטויה באותות ומופתים בגילוי שכינה ובנבואה מהירה. זאת אומרת, כל מה שאתה רואה, הנהגת השם שאתה רואה בתנך ומה שמתרחש בוועדה המסדרת של המפלגה, כל זה עולם אחד. זה אותו עולם. והחיבור הזה, השכלי, מתמם את צביון האדם ומחיה את העולם. כשאור ישראל מתגלה על ידי עומק הדעת.
סליחה, מה זה מתמם את צביון האדם?
לא, מתמם משלים. ויחדיו יהיו תמים אל ראשו. כן? מתמם, לשון משלים. והחיבור הזה, השכלי, מתמם את צביון האדם ומחיה את העולם. כשאור ישראל מתגלה על ידי עומק הדעת, ומעמקי האמונה לראות, שימו לב, איך אור ישראל מתגלה? על ידי שני צינורות. עומק הדעת ומעמקי האמונה. יש פה שאלה. ורב יעבוד צעיר, למה הרמב״ם אומר שרבקה לא הייתה נביאה? אז אני באמת לא יודע למה מפריע לו שהיא הייתה נביאה. אבל בכל מקרה, הנבואה של ורב יעבוד צעיר היא לא נאמרה דווקא לה, היא נאמרה על ידי נביא, לפי חלק מהמפרשים. כן, ותלך לדרוש את השם, ויאמר השם לה. מה זה ותלך לדרוש את השם? הלכה לנביא, והנביא אמר לה.
אז,
הנביא היה שם, או עבר, כובנים, והיא הלכה לגדולי הנביאים של זה. אז יוצא לפי זה שיש לה נביא, ולא היא עצמה נביאה. אפשר להגיד, ויאמר השם לה, שהוא דיבר אימא.
למה היא לא
הרבה
לאברהם?
מה אתה אומר?
איפה דיבר, איפה דיבר, איפה דיבר
הקדוש
ברוך הוא
עם
שם? איפה זה כתוב ש...
מה, ששם היה נביא? זה לא כתוב בשום מקום ששם היה נביא.
אז למה לנו להגיד ש...
זה מסורת. מסורת. עכשיו, יש, אבל עבר היה נביא זה ידוע.
עבר היה נביא.
וזה כתוב מפורש, כן? כי בימיו נפלגה הארץ. נכון? רשי שמה, מכאן שעבר נביא היה. עיין שמה רשי, זה כבר ברשי, פרשת נוח. בסדר? נא להסתכל שם, פרק י' פסוק כף א' משהו באזור. בסדר? אז עכשיו, אז איפה היינו? אז לכן אומר, הרמב״ם באמת אומר שרבקה לא הייתה נביאה, אבל זה לא משנה, היא פעלה על פי נבואה. אין מניע גם לומר שרבקה הייתה נביאה, וזו שאלה למה הרמב״ם לא רוצה שהיא תהיה נביאה, אני לא יודע. טוב. אז עכשיו אנחנו חוזרים לדברים. כשאור ישראל מתגלה על ידי עומק הדעת ומעמקי האמונה לראות וכו'. אז זאת אומרת שיש שני צינורות לגילוי אור ישראל, עומק הדעת ומעמקי האמונה. זה מה שרגילים לומר, שכאשר חוקרים צריך לחקור כאילו אין אמונה, וכשמאמינים להאמין כאילו אין חקירה. נכון? כשחוקרים חוקרים כאילו אין אמונה, וכשמאמינים מאמינים כאילו אין חקירה. וזה בדיוק מה שהיה פה ויכוח עכשיו בין שני התלמידים העיקרים, שהאחד שאל שאלה של חקירה, והשני שאל שאלה של אמונה. ושאלת האמונה הייתה איך אפשר בכלל לחקור שאלה של חקירה. אז התשובה היא, אי אפשר להאמין אם כל הזמן חוששים לחקירה, אי אפשר לחקור אם כל הזמן חוששים לאמונה, אז לכן צריך שניהם. יש דברים שמצד הענווה אני לא מדבר עליהם, ואז על ידי כך אני יכול לרכוש את היכולת לדבר עליהם. מובן? אם אני יודע, למשל, על אדם גדול שהוא גדול, ואז אני נרתע ממנו, אז מכוח זה אני מתחיל לדעת מי הוא, אז יש לי קשר איתו. לעומת זה, אם אני חושב... בכל דבר, אתה צודק, יש גבולות גזרה זמניים. אתה צודק. גבולות גזרה זמניים, זה נכון. זאת אומרת, אדם שעוד לא למד חומש, לא יכול ללמוד משנה. אדם שעוד לא למד משנה, לא יכול ללמוד גמרא. עוד לא למד גמרא, לא יכול ללמוד קבלה. אדם שעוד לא למד קבלה, עוד לא יכול לגשת לרוח הקודש. אדם שעוד לא הגיע לרוח הקודש, לא יכול להגיע לנבואה. אדם שעוד לא הגיע לנבואה, לא יכול להגיע לנבואת משה. אדם שהגיע לנבואת משה, לא יכול להגיע, שעוד לא הגיע למדרגת נבואת משה, לא יכול בכלל לחשוב על מדרגת אדם הראשון. אדם שעוד לא הגיע למדרגת אדם הראשון, לא יכול לחשוב על אור החיים שאחרי תחיית המתים. לא. אתה צודק. יש גבולות גזרה לכל דבר. גבולות. גזרה, כמובן, זמניים. אתה צודק. זמניים. טוב, הלאה. אני יודע שאני מזעזע אותך, אבל מה אני אעשה? אני חייב למד את האמת, מה אני אעשה?
לא, זה לא מזעזע, בגלל שאנחנו
לא... לא על אותו עורך גל בכלל.
לא, לא מבין לך את
זה. טוב, בסדר, יהיה בסדר. כן. אז איפה היינו? כן, זאת אומרת שאור ישראל מתגלה על ידי עומק הדעת ומעמקי האמונה ביחד, לראות מה אנחנו רואים על ידי אור ישראל, את החיבור בין ההתחלה לבין הסוף, דרך האמצע. כן, דוגמה לדבר הזה, יש ספר שכתב הרמב״ם שהוא סיכום של כל התורה שבעל פה, קוראים לו משנה תורה, מכירים? עכשיו, הספר משנה תורה הוא מתחיל בראשית, המטאפיזית העליונה הרוחנית. יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לדע שיש שם מצוי ראשון והוא ימציא כל נמצא וכל הנמצאים משמיים וארץ ומה שביניהם, לא נמצאו אלא מהמיטת אימצאו. מהמיטת אימצאו. כן? אימצאו. אז זה מה שאומר הרמב״ם, זה הראשית המטאפיזית. איך מסיים המשנה תורה? הלכות מדינת ישראל. נכון? המשיח, כל מה ש... בסופו של דבר, המימוש הפוליטי של זה. אותה אידאה מטאפיזית, איך היא מופיעה בתחום הפוליטי. ומה יש באמצע? אומר הרב ציודה, באמצע יש הרבה דברים. כל מיני דברים. איך מגיעים מזה לזה? כן? מראשית ההוויה לאחרית הבריאה.
ואי אפשר לדלג על שום דבר באמצע?
קשה לדלג, כן? אבל זה מה שכאן אומר הרב, שהוא אור ישראל. כן? כשאור ישראל מתגלה על ידי עומק הדעת ומעמקי האמונה לראות איך כל העלילות, מראש ועד סוף, מראש מקדמי תבל, כלומר בבריאת העולם, עד אחרית ימים אחרונים, מתועפות תנועות רוחניות אדירות, הופעות שכליות ומוסריות מלאות וטובות, חידושי חוכמות ומדעים נשגבים ומשוכללים, כל הערות תוריות, בכוחות כלליים ופרטיים, כל זוהרי רוח הקודש וכל השפעות צדיקים יסודי עולמים, הם וגורמיהם, העליונים והתחתונים. כל זה, הכל, כן? הכל, אור ישראל רואה שתנועת עולמים גדולה, אחוזה בהם. מהי התנועה? תנועת הארת אורו של משיח, שנברא קודם שנברא העולם. מעניין, משיח, זה תמיד יש לזה קונוטציה של עתיד. ואתה אומר, אורו של משיח, נברא לפני שנברא העולם. שכל העולם, מה זה?
בניית העולם היא תקלה אחת גדולה.
אז כל
העולם... אם הוא לא נברא, כי אם הקדוש ברוך הוא רוצה לשואף למטרה הזאת, והוא לא הגיע אליו כבר 6,000 שנה אנחנו בדרך, אז בעצם כל העסק זה...
מה זאת אומרת העולם היא תקלה אחת גדולה? זה כבר מיליוני שנים שאנחנו בעלייה. זאת אומרת, מאז המפץ הגדול, ואולי אפילו לפני כן, בטוח לפני כן, ריבונו של עולם מקדם את העניינים שלו. המטרה כבר מסומנת מזמן. כן, קוראים לזה, לא יודע, יש מטרה יותר גדולה אפילו מהמשיח. זה עובר דרך המשיחיות. עכשיו, יש לפעמים שאנחנו שואבים כוחות ממאורעות של העבר. למשל, זה מה שאנחנו הולכים לעשות עוד שבועיים בעזרת השם יתברך, ליל הסדר, אנחנו הולכים לשאוב כוחות ממאורעות העבר. נכון? ויש לפעמים שאנחנו שואבים כוחות ממאורעות העתיד. ולפעמים העתיד הוא זה שדוחף אותנו. הדחיפה הזאת מכוח העתיד קוראים לה אורו של משיח. רק שהמטרה סומנה כבר מראש, הרי אורו של משיח נברא לפני שנברא העולם. ואיך זה פועל? הרי מאיפה בכלל הביטוי הזה אורו של משיח? בכלל שמה שנברא לפני העולם זה שמו של משיח. אורו של משיח כתוב ככה, שיעקב היה יושב בסקו ותעניתו. וראובן היה עסוק בסקו ותעניתו. למה יעקב יושב בסק ותענית? בגלל יוסף. למה ראובן בסק ותענית? בגלל בלהה. כל אחד עם הבעיות שלו. עסקי תשובה פרטיים של ראובן. ויוסף היה במצרים. ויהודה הלך לחפש לו אישה. והקדוש ברוך הוא היה יושב ובורא אורו של משיח. איך הקדוש ברוך הוא בורא אורו של משיח? מתוך זה שיעקב וראובן בסקם ותעניתם, ומתוך זה שיוסף במצרים, ומתוך זה שיהודה מחפש לו אישה. מתוך כל הבלגן האישי הפרטי של כל אחד, חגבי סלע וסתרי מדרגות, מתוך כך אנחנו רואים תנועה כוללת שמראש מקדמי ארץ, מקיפה את כל המציאות עד אחריתה דרך כל מה שאתה קראת תקלות. זה מגדיל. זה מראה שאף אחד לא מסוגל לבדו להקיף את הכל. אין אדם יכול לומר, אני יודע את כל אורו של משיח. כל אחד עושה את העבודה שלו, ומתוך כל הכוחות מופיע האור הזה. אבהר נא דבריך.
אפשר, גם היום כשאתה רואה, גם כיום שרואים שהמדינה קמה.
כן.
זה בן גוריון, אינטרסים פרטיים שלו.
כן. נכון.
כל אחד בעצם אינטרסים פרטיים, בסופו של מגיע לאן שמגיע.
נכון.
האם זה מקטין משהו בגלל שכל אחד עשה את זה מאינטרסים פרטיים? האם זה מקטין את חלקו? או שבעצם אין קשר לשני הדברים?
זה שני דברים שונים. זה שאדם יש לו שיקולים פרטיים, יצר הרע שלו, בסדר. הקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים איך שהוא רוצה. כן? מפר מחשבות ערומים. ולא תעשנה ידיהם תושייה. ורבות מחשבות בלב איש, הם יתקעו. מתוך מה? מתוך כל מחשבות שבלב איש. כן. טוב. בכל עת שמתגלים מקרים ומוראות, רעיונות או מחשבות, להרים נס של קירוב גאולה וישועה. כלומר, יש מדי פעם התעוררות לגאולה. מחשבות, אנשים חושבים כל מיני מחשבות, עושים כל מיני מעשים כדי לקרב את הגאולה. זה קרה מספר פעמים בהיסטוריה, לפעמים זה גם הצליח. והרב כמובן רומז כאן למה שקורה בזמנו, הציונות. הציונות המדינית. הן בכל עת שמתגלים מקרים ומראות, רעיונות ומחשבות להרים נס של קירוב גאולה וישועה. בין שהיא גאולה גשמית ובין שהיא רוחנית. הדעת מכרת את אור השם, החי, המופיע בהם, ואת כל השם הדובר וקורא מתוכם. כלומר, אדם יכול לראות במאורעות גם את אור השם וגם את כל השם. אור השם זה הכוונה הרחבת החוכמה, הרחבת התפיסה. על ידי המאורעות אני מבין דברים שעד עכשיו לא הבנתי. כל השם, הכוונה שאני שומע את השם. כלומר, זה ראשית הערת הנבואה. מובן? ויש אנשים ששומעים את הקול הזה. בסדר? היום, נדמי, נסתם גם היום, אבל בואו נראה מה אומר הרב על זה. זה שמונה קבצים. מה? וכל השם. אנחנו פשוט קוראים בספר. מה, אין לך ספר? זה זעזוע עמוק שעובר בקרבי. כן? אם לא היה ספר, אם לא היו ספרים בחדר והיית שואל על מה כתוב, עוד איכשהו היה מובן. אבל יש ספרים בחדר, ואתה שואל, הכיצד? כן, יש בשמונה קבצים בקובץ ד' פסקה י' ז', פסקה מזעזעת. מה זה? השמונה קבצים זה מחברות של הרב קוק. מבולגנות חבלה. זה איך שהוא כתב. מה? לא, זה לא טיוטות. זה איך שהוא כתב. מן הקבצים האלה עשו ספרים. עשו אורות הקודש, אורות, מוסר הפרק. כל הספרים שיש בידינו, לקוחים לפחות בחלקים נרחבים מאוד, מהשמונה קבצים האלה. בסדר?
אז זה בעצם בסיס לכל הספרים האחרים?
כן. אז יש לפעמים שפסקאות, כשמשל פורסם הספר אורות או ספר אורות הקודש, ברור שהפסקאות עברו קצת עיבוד לצורך הפרסום, כי זה דברים שהרב כתב בינו לבין עצמו. ברגע שמפרסמים, קצת מעבדים. אז כל השנים באקדמיה אמרו, מסתירים את משנתו האמיתית של הרב קוק, יש משהו שאתם מסתירים, מסתירים, תפרסמו, תפרסמו. טוב, בסוף פורסם. פורסם? זה הלא מעובד, זה הלא מעובד. מה? כן, עושים דוקטורטים. אפשר לחשוב, אז מצאו פה שהרב ציודה הוסיף פסיק. הוא הוסיף פסיק, הוא פחד ממשנתו של אביו, הוא שינה שם משהו. ברור שלא, הרי יש, אחד מהקבצים פורסם עוד בימי הרב קוק, זה הקובץ ארפילי תורה, שהוא קובץ ב' מתוך השמונה קבצים. עכשיו מה שמעניין, רואים שמה שהרב קוק הדפיס שונה ממה שהוא כתב בעצמו. וזה עבר בלי עיבוד, זה הוא עצמו, בלי הבן שלו. זאת אומרת שלקראת ההדפסה הוא שינה מהמשפטים שהוא בעצמו כתב בכתב יד. כי ברור שכשאדם כותב משהו ואחר כך הוא מפרסם, הוא עושה שינויים של הרגע האחרון. מה? כן, נכון. אז עכשיו, אז מצד האמת, זה אותו רב קוק, ויש כמובן דברים עמוקים מאוד, שברוך השם יפרסמו גם עכשיו, אבל זה לא, זה מהפכות. זה מהפכות. עכשיו, יש פה פסקה שבשמונה קבצים, קובץ ד' פסקה י' ז' שהיא מזעזעת. למה היא מזעזעת? אגב, היא פורסמה כבר באורות הקודש. אבל באורות הקודש השמיטו את שלושת השורות הראשונות. כלומר, שתי שורות וחצי השמיטו. למה? בגלל שהן מזעזעות. הבא נקרא. ואקשיב ואשמע. הרב כותב את זה. ואקשיב וישמע מתוך מעמקי נשמתי, מתוך רגשי לבבי, כל אדוני קורא. והוא כותב על עצמו. ואחרד חרדה גדולה, הככה ירדתי, כי לנביא השקר אהיה, למור השם שלחני, ולא נגלה אליי דבר אדוני. וישמע, כל נשמתי הומה. ספיחי נבואות הנה צומחות, ובני נביאים מתעוררים. רוח הנבואה הולך ושט בארץ, מבקש לו מפלט, דורש לו גיבורים מלאי עיזוז וקודש. הם ידעו לכלכל דבר, האמת לאמיתה יגידו, יספרו איך נגלה להם דבר השם, לא ישקרו ולא יחניפו את רוחם באמונה יוציאו. ואז אחר כך הוא מדבר על הנבואה המתחדשת.
אז מה יש ניפוד את זה שהוא חושב את עצמו לנביא?
משהו כזה. הפסקה באורות הקודש מתחילה מהמילים סביחי נבואות, הנה צומחות. בסדר. ובמקום השורות האלה שמו שם 8 נקודות. נקודות ככה. שידעו שהיה משהו ש... אז גם שהרב אומר כאן, שהדעת, אני חושב חוזר כאן לאורות, בכל עת שמתגלים מקרים ומאורעות, רעיונות ומחשבות, להרים נס של קירוב גאולה וישועה, בין שהיא גשמית ובין שהיא רוחנית, הדעת מכרת את אור השם החי המופיע בהם, ואת כל השם הדובר וקורא מתוכם. אז הרב כאן מסביר לך שהוא אחד מאלה. וכל אשר תטיב הדעת להכירו ולהבינו, כה תגלה את האורות של המסיבות, כן תיישרם אל מטרתם, וכן יתחברו האורות העולמיים הגלויים. כלומר, ככל שאתה תעמיק בדברים האלה, אתה תוכל לחבר את העולם הקרוע. כן, העולם כל כולו קרעים קרעים. כל אחד יש לו השקפה משלו, הבנה משלו, ניגודים לדעות של אחרים וכו'. אבל מי שהוא בא לאותה סקירה הכוללת, אז הוא יאגד את הכל. יאגד הטבע עם הנס, אגד עליון וחזק. אפשר להגיד שזה כמו פאזל, כן? אז ירד שריד לאדירים עם, השם ירד לי בגיבורים. כן? מה אתה אומר?
לכאורה, אם נביא שומע את כל השם, אז איך הוא יכול לפתוח עם השם בביקוח ודברים כאלה ואחרים? אם כמו שהרב כותב פה בעצם שהכל מוליך לאיזושהי מטרה, שהיא מטרה סופית, וזה לפני שהקדוש ברוך הוא, מי שמתנבא, מה פתאום מתחיל ככה לפתוח דיון?
אתה שואל שאלה, שאומנם אינה קשורה לעניין, אבל היא יפה. לא יודע למה, אני אגיד אותה בכל זאת. אתה שואל, אם הנבואה זה דבר השם, אז למה הנביאים בכלל מתווכחים? זאת השאלה. תשובה, הוויכוח הוא חלק מהנבואה. זה האופן שבו זה עובר. כלומר, הנבואה נמסרת על ידי שאלה, כמו שמשל בהגדה של פסח. איך נמסר סיפור האגדה? על ידי שאלה. הילד לא שואל, זה בעיה. צריך קודם כל שתשאל. תגיד, יש לך משהו להגיד, תגיד, משום מה אתה צריך שנשאל. כן? אז כנראה שגם השאלה היא חלק מן האגדה. אז גם הוויכוח של הנביא זה חלק מהבירור של התוכן שהוא מקבל. בסדר? אפשר לראות את זה, למשל, בספר שמות, בין שמות לבין וערה. הקדוש ברוך הוא נגלה למשה בסנה. אומר לו, הלו, אני אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אלוהי אביך. כן? מה אני צריך לעשות? לך למצרים. מה, אני אדבר עם מצרים? אני לא יודע לדבר. אל תדאג, אני שולח איתך את אהרון. אבל אני יודע את השם שלך, קוראים לי יודקי ואבקי. בסדר, עכשיו אתה יכול ללכת. בסדר, משה הולך לפרעו, מדבר, הולך לבני ישראל, מדבר, יש קשיים, פרעו אומר, תוכן לבנים תיתנו וכו'. משה מתלונן, וישו משה אל השם, ויאמר, למה זה שלחתני? וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני השם. קודם כל תדע מי אני. כן, מה, אבל אמרת לי את זה כבר בסתי. הוא אומר, ותדע לך שאני נראיתי כבר לאברהם, יצחק וליעקב, אני הבטחתי להם את ארץ כנען, אז הגיע הזמן עכשיו לתקן, אני שולח, לך לפרעה. ואז משה אומר, כן, אבל איך ישמעני פרעה, ואני ארע לשפתיים? אל תדאג, אני שולח איתך את אהרון. כאילו ששכחו לגמרי את כל הוורסיה הראשונה. אלא שאותה הנבואה שנאמרה בסנה נאמרת מחדש במצרים לפי התנאים החדשים והיא כוללת את מה שכללה הנבואה הראשונה, דהיינו שאלות ותשובות. בסדר? וויכוחים אפילו. טוב. מה? זה חלק מהנבואה גם כן. אתה שואל מה הפסוק? אז ירד שריד לאדירים עם. השם ירד לי בגיבורים. מה זה ירד שריד לאדירים עם? מה? לא יודע. מה אמרת?
ברק
ירד? ברק. אפשר שהשריד זה ברק. כן? שהוא יורד למלחמה. אבל זה פעולה פוליטית. השם מדבר עם הנביאים, ירד לי בגיבורים.
כלומר, בתוך... ראיית השגחה האלוקית במלחמה?
כן, זה מה שאדם... לא, לא רק זה, שאדם שומע את דבר השם. השם ירד לי. כלומר, זה מי אומרת את זה? זה דבורה שאומרת. היא מדברת על זה שהתנבאה, תוך כדי שיש מלחמות, שהגיבורים פועלים. כל ההשלמה השכלית הזאת, המתממת את האמונה. זאת אומרת, אם אני אגיד לך שכתוב ירד, אז זה סימן שאני חוזר ממה שאמרתי מקודם? לא. אז למה אני שואל? לא חוזר בי. מה אני אמרתי?
אני שואל, אני לא
חושב. אבל השאלה היא לא מובנת. כי לכאורה, עצם זה שקראתי את הפסוק, זה כבר נותן תשובה לשאלה שלך. אבל אני קראתי, אכן, אם היית בא ואומר, אני לא יודע איך מנקדים את זה, בסדר, אבל שמעת אותי אומר איך מנקדים את זה. אז אני לא מבין את השאלה בכלל. טוב, מה? אתה רוצה לדעת באיזה פרק זה בשופטים. יש דרך לעשות את זה. אתה רואה בסוף, יש הערות של הרב צבי יהודה עם המקורות. אז אתה מסתכל כאן, בחלק הנקרא ישראל ותחייתו, כן, בפסקה י"ב, ואתה רואה, אז ירד שריד, שופטים. זה עמוד ק"ע, אתה רואה, אני ממש עושה בשבילך הרבה עבודה. כן, אתה רואה שמה פסקה י"ב כתוב? כן, אז ירד שריד, שופטים ה' י"ג. האם זה עונה לשאלתך?
עונה.
יופי. יש אגב אפשרות אחרת, במידה ואין לך ספר עם אינדקס או משהו כזה, יש ספר שקוראים לו קורקונדנציה, ושם יש הפניה לכל פסוקי התורה, לכל המילים שבתנך, לכל פסוקי התנך. יש אפשרות נוספת, אתה יכול לראות בהפטרה של פרשת בשלח. הרי כשקוראים את שירת הים, קוראים את שירת דבורה בהפטרה, ואז אין בעיה, אתה יכול מתוך זה להגיע. יש גם פרויקט השוץ, גם נמצא שם, כן? זה קיים שם. יש אגב תוכנה שנקראת קורקונדנציה, שם אתה יכול גם במחשב להקליד, אתה מקבל את הפסוק. מה?
אפשר גם
לשאול את הרב, אפשר גם ללמוד תנ"ך, שזה גם פתרון. בסדר? טוב. השאלה אם שווה לבזבז את הזמן שלנו בגלל דבר כזה. טוב, בסדר. טוב, כל ההשלמה השכלית הזאת, המתממת את האמונה ומאזרת כוח את החיים לפעול ולעשות, לתור ולדרוש, לצפות לישוע ולעבוד עבודת השם וישראל עמו, עבודת שמיים ועבודת ארץ, להחדש מה יהיה והרע. כלומר, זה הרי ברגע שאדם תופס את הדברים כמו שהרב קוק תופס, אז יש לו עוצמה עצומה, יש לו כוח מפעל. היא באה בהשתלמותה על פי אותן המדרגות, שאורו של משיח זורח ומתגלה בעת, שהוא כולל ביחד את כל הרוחות, רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. כלומר, מכוח זה האדם זוכה לכל המדרגות שנאמרו באורו של משיח. ואור התחייה הרוחנית הולך ומתגלה, וצץ ופורח הוא אור התחייה המשיחית העזיזה, מה זה התחייה הרוחנית? אור התחייה הרוחנית הולך ומתגלה, כן? מה? בבקשה. כן. אז מה זה אור התחייה הרוחנית? זה הכוונה, מרכז הרב, מכון מאיר, כל הישיבות, הרבנות הראשית, וכל מה שנעשה. כן? כלומר, כל הפעולה הגדולה של תחייה רוחנית שקורית בימינו, שאנשים גם חוזרים בתשובה, מעמיקים
בחושבים. מה? תחיית תורת ארץ ישראל?
זה גם תורת ארץ ישראל, כן, אבל תחייה רוחנית, כן, בכלל, באופן כללי, כל מה ששייך לרוח.
יש תחייה רוחנית.
ויש גם, סליחה, תחייה משיחית העזיזה. מה זה תחייה משיחית העזיזה? זה גוש אמונים, זה המתנחלים, זה כל הפעולה המעשית של צה"ל, כל הדברים האלה, מלחמת ששת הימים.
עם עוז.
עם עוז, כן. יש עוז גדול. מלחמת ששת הימים זאת פעולה של אור התחייה המשיחית העזיזה. כן, וכדומה. כן. מלחמת לבנון השנייה. וכולי. כן. כן, נכון.
למה אפשר לומר את בעצם על הישיבות השחורות ולא...
גם, גם. רק ששם...
אז שאלה צימנת
נמצאת. של איפה יש תחייה.
למה?
זה איפה, של איפה יש תחייה. זאת אומרת, אתה יכול להמשיך את צורת הלימוד של הגלות, גם כשאתה בארץ ישראל. אבל זה לא שותף לתחייה. זה משל, כתוב בגמרא, שכשרבי זרע עלה לארץ ישראל, הוא צם 100 ימים. 100 ימים כדי לשכוח את תלמודו הבבלי, ולזכות לתורת ארץ ישראל. מכאן אתה למד, שאם אדם עלה לארץ ישראל, כל זמן שהוא לא עבר שינוי פנימי, הוא עדיין בבבל. כמה זמן אדם צריך לצום כדי לשכוח את ביקורת המקרא? 1,000 ימים. כן.
אבל נגיד זה שיש מבחינה כמותית, יש כמות אדירה של ישיבות, גם ישיבות שהן אולי אוריינטציה יותר גלותית, אבל גם משהו שלא היה מאז ומעולם בגלות, זה גם סוג של...
יכול להיות, יכול להיות. יש מידה מסוימת. יש, אבל כתוב בגמרא בירושלמי, שכשרבי יוחנן היה רואה בטבריה את הבבליים מתקבצים ביניהם. כן, היו הרבה אנשים שעלו מבבל באותם הימים, והיו לומדים תורה בטבריה. נו, מה יותר טוב מזה? באים מבבל, לומדים תורה בטבריה. מצוין. רבי יוחנן, בכל זאת גדול הדור, היה רואה אותם, היה מפזרם. היה מפזר אותם. והיה אומר, בימי עזרה לא באתם כשהיה צריך לבוא, עכשיו אתם מתקבצים? חריף, רבי יוחנן. כן, כן, הציונות. הציונות זה תחייה משיחית עזיזה. אבל פה יש משהו יותר עמוק. התחייה המשיחית העזיזה היא באה, הבאה לטהר את צרחון הבשר, את זוהמת הנחש ואת שורש כל חטא. זה קצת קשור למה שראינו בפסקה יוד, הקודמת, הקדם קודמת. שיש בבשר סירחון, יש זוהמת החטא. מה? לא, יש סירחון החטא. כן, זאת אומרת, זה בא בניגוד לתפיסה הנוצרית, מה שהרב אומר גם, שסבורה שהבשר זה עצמו החטא, ולכן צריך לפרוש מן הבשר. וזה מתוך ייאוש, ייאוש מהאפשרות לחיות חיי טהרה וקדושה. וכולי. אז אנחנו רוצים לתקן את זה. איך מתקנים את זה? על ידי שמביאים את אור הקודש שבטבע. כדי לגלות את אור הקודש שבטבע, צריך בשביל זה להקים את מדינת ישראל. מה? מה לא הבנת? הבנת. טוב. טוב. את זוהמת הנחש, את שורש כל חטא, לשמח את העולם ולמלותו אהבה וחדווה. בהסרת העיצבון הבשרי, יש עצבות שקשורה לבשר, המקושר עם הסירחון התולדתי, שזה יצר המין, אין? שהתרבות הדתית הכללית רואה בזה תומעה בלבד, שפלות, הסותם כל הופעת רוח תוהה, והריחו ביראת השם, הנה הריח כבר טוב. כתוב בגמרא על אחד חכמים, שאמר לתלמידו, שראה שיש לו חוש ריח מפותח, אמר לו, בני טהרה יש בך. כן, מה אתה אומר?
מה שכתוב פעמים, חושה עם סירחון תולדתי.
כן.
יש בספר מוסר מוסרים, ברגל בחייר, חייר, 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 שאולי מהדבר הכלל, שאין לו אדם להתפעל עם כל הדבר הזה.
כן, 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 אתה צודק. כל מה שאתה אומר, בשם ספרי מוסר, שיש בזה דבר רע, כל זה, זה המצב שלנו בגלות. בגלות לא הייתה לנו ברירה, אלא להילחם בטבע. כן? אבל זה לא המוסר הארץ ישראלי. המוסר הארץ ישראלי זאת התביעה להופעת הנורמליות שבחיים, הקדושה שבחיים. כשישעיהו מדבר על ותלך נא נטויות גרון, הלוך ותפוף, אז הוא מדבר כבר על מצב הידרדרות. מימי עוזיהו עד החורבן זה הלך וירד. בסדר? זה המצב. מימי עוזיהו. מלך יהודה. והריחו בעירת השם. ולא למראה עיניו. אגב, מכאן יש השלכה עצומה למה שאומר הרב. בשביל מה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את מדינת ישראל? לפי זה. בשביל לחבר את החול עם הקודש. עכשיו, אם אני נרתע מזה, ואני אומר, וואו, זה לא הולך, אני רואה שכשמנסים לחבר את החול עם הקודש, יש הידרדרות, יש נפילה. ולכן אני מתכנס פנימה לתוך הקודש. אז אני אומר לקדוש ברוך הוא, בעצם אני לא צריך את ארץ ישראל שלך, או נגיד, זה גדול עליי. אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה. אם הקודש מתכנס, אז גם עם ישראל מתכנס. ואז ארץ ישראל מתקטנת. בגלל שלא הריבו את הכפפה של ה... אתגר של אחדות הקודש והחול. אני לא רומז לכלום. אני לא דיברתי על כלום, לא רמזתי על כלום. טוב, אם זה מעניין אותך, יש מאמר שכתבתי, אחרי הגירוש של גוש קטיף, יצא בחוברת מיוחדת של צוהר. ושם יש מאמר שכתבתי על הנושא הזה. אם זה מעניין אותך, עיין שם, בהרחבה. בצוהר, צוהר 2 זהב נט, אני חושב, או צוהר 1 זהב נט, נכון? עכשיו, יש להם אתר. מי שאין לו אינטרנט יכול לשאול ממני את החוברת. אתה רוצה את החוברת? אבל יש גם פה בספרה אולי, בעזרת השם, בלי נדר, בהזדמנות, נביא לך את החוברת. אבל למה אין לך אינטרנט? אין לך, למה אין לך מחשב? אין לך כסף, לך תעבוד. אז יש לך כסף. טוב. טוב. ועריכו בעירת השם. ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח, ושפט בצלג דלים, ויוכיח במישור לענבי ארץ, לענבי ארץ. ויקה ארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו ימית רשע. התחייה המוסיפה, חיי דעת להכרת הנצח, להכרת עמדת מעוז חיי הרוח, את הכרת שקרות המוות, את הסרת כל פחד שם, וכל עצב נטעה. התחלת תקופת הזרחת אור תחיית המתים בכל מלוא חוסנו. כן, כלומר, בסופו של דבר הרב כאן רואה למרחוק מאוד. זאת אומרת, מלבד זה שאתה עכשיו בא לחבר את הקודש ואת החול, אבל כשאתה בא לחבר את הקודש ואת החול, את הפוליטיקה עם הרוח, אז בסופו של דבר מושקף לפניך עולם של אחדות. ועולם של אחדות מתבקשת תחיית המתים. כלומר, אף על פי שהערת תחיית המתים היא רחוקה מאוד מאוד, אבל משהו ממנה מתחיל להתנוצץ דרך הסקירה המקיפה את הכל. כן. כי תחיית המתים זה בא לומר שיש אחדות בין הנשמה לגוף. שלשם זה כדאי להחיות את המתים. כי הפילוסופים יש להם קושי על תחיית המתים. הם אומרים, למה להחיות את המת? הרי הנשמה עכשיו חופשייה. אז למה אתה רוצה עוד פעם להכניס אותה לכלא של החיים? כך מקשים הפילוסופים. תשובה, זה נכון במצב העכשווי של הניגוד שיש בין הגוף לנשמה. אבל בעולם של אחדות, הגוף מזדקך, והנשמה מחפשת דרך הופעה, דרך הגוף. כן. הגוף שלנו, הוא יש לו בעיה, הוא אוטם את הערת הנשמה. הוא חוסם את הזוהר הזה. בסדר? אבל באחרית הימים, אחרי כל התיקונים שהגוף עובר בקבר, בנשמה, בגן עדן וכו', אז החיבור גורם לאחדות מופלאה, לשיתוף פעולה. ואז הגוף במקום להיות ככלי חרס מגעיל כזה, שדרכו אתה לא רואה מה שיש בפנים, הופך להיות כלי זכוכית זך, שדווקא על ידו מופיע זוהר הנשמה. אתה הייתי? לא. יש על זה אגב ספר של רמח"ל, דעת תבונות. מסביר את זה שם. כן. יש תשובה עבורך. אתר צוהר, וואו, יפה. www.צוהר.org. יפה. אבל זה לא יעזור לך. כן.
עכשיו יש לי פה לדעת, יש גם אחר שני. כן.
אבל יש גם מחשב למטה, אתה יודע.
יש בתי קפה שיש בהם.
כן. מה?
זה נראה כמו התלהבות כזאת, אולי רומנטית, אולי... אנחנו עולים לארץ ומקימים את המדינה, והנה אופ, תחיית המתים ו...
לא, זה לא התלהבות רומנטית בכלל.
אני רוצה לראות פה את התורה.
למה? זה דווקא, אני מבקר, אתה אומר זאת התלהבות רומנטית, איפה התורה פה? תשובה, התורה היא בכל זה, זאת אומרת, מה התורה אומרת? מה התמצית של כל התורה? מה המסר המרכזי שעולה מכל התורה? נו, תגיד.
קשר בין אדם לבורא?
קשר בין אדם לבורא זה רק חלק קטן של התורה. כי עד כמה שאני יודע, הקדוש ברוך הוא לא רק ברא את האדם, הוא ברא את העולם כולו.
האמונה של היהודים ש... בקרבה שלהם,
זה רק של היהודים התורה? אני לא יודע, כתוב בתורה הרבה מאוד דברים על האנושות, על בריאות העולם.
אבל התורה לא ניתן לחיות.
אה?
בסופו של דבר.
מה זה בסופו של דבר? אני רואה דווקא בתורה התעסקות בכל היש כולו. לא שומע. יש גם תפקיד לעם ישראל, אבל אי אפשר להגיד שהתורה זה מסתכם אך ורק בתפקיד ההיסטורי של עם ישראל.
לא אך ורק.
אז לכן אני שואל מה המסר הכללי של כל התורה. אין, אז כל דבר מורכב של כמה שלא יהיה, סופו של דבר עולה ממנה, עולה ממנו רק אמירה אחת. אני חושב שמה שעולה מכל התורה כולה זה האחדות. שמה ישראל השם אלוהינו, השם אחד. זאת אומרת, אם יש מסר של אחדות, אמונת הייחוד של היהדות, אז זה מחייב את כל מה שהרב אמר לפני כן. שיש אחדות בין החומר לבין הרוח, בין תחילת ההיסטוריה לאחריתה, בין מדינת ישראל לתחילת המתים. כלומר, כל זה, זה בעצם מה שהרב כאן עושה, מדבר כאן על הסקירה הרוע מלמעלה למטה. כלומר, במקום להסתכל נקודה פה, נקודה שם, תסתכל נקודת הראשית, ואז אתה רואה כל מה שכתוב כאן. דווקא אני בכלל לא מתקשה לראות פה את התורה. בסדר?
אתה לא מתקשה לראות את תחיית המתים פה?
אני בכלל לא מתקשה לראות את תחיית המתים. כי, אתה יודע, בלי תחיית המתים, הרגע, לכבוד הרב, בבקשה, לא להפנות תלמידים לערוץ לגלישה באינטרנט, אין לנו אישור לכך, וזה גם מפריע בעבודה. כך שלא נאפשר גם באופן יחידני. וואו.
זה
אינטרנט,
זה אינטרנט.
כן,
זה אינטרנט
החולים
במחוז.
יש.
אלי גרון הוא, כן, הוא אחראי על האינטרנט למטה.
אבל הוא לא ראה אף פעם
מחשב. טוב, תפסיקו עוד. מה הייתה השאלה, סער? לפני כן. איפה היינו? תחיית המתים. תחיית המתים, כן, תחיית המתים. יש שאלה, מה הסדר של עיקרי האמונה, של היהדות? אז העיקר הראשון, יש אלוהים. עיקר שני, הוא אחד. שלישי, אין לו גוף. רביעי, נתן את התורה. חמישי, שכר ועונש. אני קצת מדלק, כן? בסוף, ימות המשיח, העיקר ה-13, תחיית המתים. ככה הרמב״ם סידר, נכון? למה הוא שם את תחיית המתים בסוף, את מציאות השם בהתחלה? כי יש סדר לוגי, כלומר, אי אפשר להחיות מתים אם אין אלוהים. אז אתה קודם כל להגיד שיש אלוהים. אחר כך מגיעים לזה גם שיש תחיית המתים. אבל אם אתה מסתכל במשנה, במסכת סנהדרין, יש שם רשימה של אלה שאין להם חלק לעולם הבא. הראשון, האומר אין תחיית המתים. אחר כך, האומר אין תורה מן השמיים. שלישית, האומר האפיקורוס, מישהו אומר שאין אלוהים. אז כלומר הולכים בסדר הפוך מהרמב״ם. למה? כי בעצם, אם אין תחיית המתים, בשביל מה כל זה? כלומר, אז כאילו שאם יש אלוהים, אבל הוא לא יודע להחיות מתים, אז מה אכפת לי שהוא קיים? אבל בסופו של דבר, יש ייאוש במציאות. לכן, תחיית המתים היא מתבקשת. כלומר, אם האמונה היא אמונה אמיתית, אז היא אופטימית. ואם היא אופטימית, היא אופטימית באופן מוחלט. ואם היא אופטימית באופן מוחלט, אז גם המוות אין לו משמעות. לכן, יש הכרח שתהיה תחיית המתים. כך שההסתכלות כאן על תחיית המתים, בסוף הפסקה, בתור... הכוח המניע את כל הפעולה הפוליטית של מדינת ישראל, זה מובן מאליו. הבנת אותי עכשיו? אהו. לא הבנת. השאלה היא, מה הכוח המניע של הכל? כן? זה כמו שאחד, פעם אמרו שאחד מגדול החסידות פגש, לכבוד הרב, יורם בירס האחראי, אני רק עובד כאן. טוב, בסדר. נעשה שלום ביניכם, סך הכל זה היום האחרון של השנה. יש, צריך לעשות שוב וזה, ואהבת לרחק כמוך וכו'. בסדר? איפה היינו? לא, לא, רציתי להגיד. לא, לא, התחלתי להגיד משהו.
שהמדינה חייבת להיות, המדינה חייבת להיות
לצורך. היה משהו.
הוא לא הבין מה שאמרת
לו
קודם. לא, רציתי להגיד על זה משהו. תחיית המתים.
תרגש
מלי גירון ש... טוב, לא משנה. אבל אני חושב ש... אמרת שאתה לא הבנת, אז אני מסביר. תחיית המתים זה הידיעה שיש... כן. יש... השאלה ממה אני חי. פעם סופר מה אחד מגדולי החסידות, זהו. שפגש תלמיד שלו ברחוב, אמר לו, תגיד, ממה אתה חי? אמר לו, הבן אדם, אני לחתום, אני אופה לחם. אמר לו, הרב, לא שאלתי אותך ממה אתה מתפרנס. שאלתי אותך ממה אתה חי. מה מחיה אותך? אמר לו, אם כן, כבודו שואל, על מה אני חולם? והתשובה היא, אני חולם שאני אופה לחמים. זאת אומרת, שהוא רוצה לזון את העולם כולו. והמקצוע שלו, שממנו הוא מתפרנס, תואם את השאיפה שלו. מובן? אז זאת אומרת, אנחנו עסוקים בדברים קטנים. מה קטן? שיבת ציון, קיבוץ גלויות, בית המדרש, זה קטן. בשביל מה כל זה? יש משהו שמחיה. זה השאיפה של החיית הכל. לכן, בלי השאיפה של החיית הכל, שמאחורי כל זה, לא היה לנו אותה העוצמה המאפשרת לנו לצאת מן הגלות ולבדות את בית המקדש. מובן?
חשבת שלום וביטחון.
אפשר, אבל אתה יודע, זה מזכיר לי פעם אישה אחת, אמרה לי, למה הבן שלי לומד במכון מאיר? אז אמרתי לה, כי פה הוא מקבל את היסודות שיתנו משמעות להמשך החיים שלו. אז היא אמרה לי, תגיד, אפשר לאכול ולשתות עם זה? אמרתי לה, בשביל מה לאכול ולשתות? היא אמרה, כי אם לא אוכלים ולא שותים, אז מתים. אמרתי, ובשביל מה לחיות? אז היא נבהלה, היא אמרה, מה? כשאתה יודע, כשאתה שואל אותי שאלות כאלה, זה מפחיד אותי. נכון שקוראים לזה מיסטיקה? זאת אומרת. כי מה שאמרת, שלום וביטחון בסדר, אבל בשביל מה שלום וביטחון? צריכה להיות מטרה כוללת. עד כאן להיום.
אתה יכול להגיד, להסגר פה חולים
ו... שנה טובה.